אור יותר מדי חזק על הבמה. על הבמה אין כלום בעצם עכשיו. והאור צריך להיות בעולם, אצל הגברים, אצל הנשים, נוער, מבוגרים, כל מי שהחליט שחשוב לבוא לכינוס הזה של מכון האור והאורה, שאנחנו כל כך עסוקים בהם בימים האלה. אולי כפתיחה לדברים צריך קצת להיזכר בתקופות קודמות כדי להבין מה עוד צריך להתחדש שלום הרב, שלום הסרפי, שלום לכל מי שלא הזכרתי. מה עוד צריך להתחדש בתקופה שלנו? ואולי בזיכרון הזה, כמו בתוכן שלו, יש רבים וטובים שיכולים לעמוד ולהאיר משמעויות של עבר, של הווה, של עתיד. בדרך לפה שמעתי על התכנסות מערכתית ברמת הגולן לציון 30 שנה למלחמת יום הכיפורים. אמרתי שיש אנשים גדולים וטובים שיכולים לעסוק בסוגיה הזאת ובמשמעויות שלה. אבל אי אפשר לנתק את הניסיון שלנו להבין מה מוטל עלינו היום ממה שאירע בעבר הקרוב ובעבר הרחוק. פסוק אחד, שהוא אולי שורש הסוגיה, פסוק שנפגש איתו בשבת הקרובה, אבל הוא איננו עניין רק של יום אחד, שבת אחת, אלא עולם מולו. הפסוק הזה אומר כי שם אדוני אקרא, הבו גודל לאלוהים. כפי שהדברים מופיעים בדברי ראשונים, והיה חוזר על כך ומחדש בפסוק הזה מזוויות שונות מורנו ורבנו הרב צבי יהודה קוק זכר צדיק לברכה, שהחלק הראשון של הפסוק כי שם השם אקרא הוא הופעת מציאות התורה, אותיותיה, פסוקיה, הדרכותיה, הלכותיה. התורה שהיא סדר העולם, שהיא קדמה לעולם כשם שישראל קדמו לעולם. התורה הזאת היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, גילוי דרכיו, גילוי רצונותיו. החלק הזה שייך, משפיע ומושפע על ידי החלק השני. המילה הכל כך נחוצה היום, המילה גודל, הבו גודל לאלוקים. אדם קטן ופשוט כמוני מבין מעט מאוד מה זה גודל. אבל אנחנו לא לבד בסוגיה הזאת. אפשר ללמוד בה ולהפוך בה, כי הכל נמצא בה, במילה הזאת, במושג הזה, גודל. משפט אחד בו הבחינה מסכת יומא בשאלה נוקבת גם של עבר וגם של הווה ועתיד. משפט שיש בו הקבלה בין בית המקדש הראשון לבין השני. כאשר עוסקת הגמרא בדף ט' בהבנה הכואבת, אבל הברורה, שבית המקדש הראשון חרב בגלל גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ובית המקדש השני, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, ובהרבה מובנים של המילים כי שם השם אקרא, היו בסדר. אפשר לסמן וי ליד מה שעשו. על זה בא חשבון אותה סוגיה. אז למה חרב הבית השני? ישיבה הגמרא לא אומרת את זה במילים של אותו חלק שני של פסוק. היא לא משתמשת במילים אבו גודל לאלוקים. אבל בעצם תשובתה של הגמרא קשורה לגודל הזה, לרצפה שלו, לתשתית שלו, לאלף שבאלף. היא קשורה לאהבה. היא קשורה לכך שמפני שהייתה שנאת חינם, חרב הבית השני. כאשר אני קורא בשם השם, יודע פסוקים, שומר הלכות, אבל אין בי גודל, אין בי הבנה שכל השמות האלה, כל הפסוקים האלה, כל ההדרכה הזאת, כולם באים לבנות גודל של נפש, גודל של אדם, גודל של חיים. אם כך, אני עלול לא לשמור על אותו בסיס מוסרי, נפשי, ישר, של אהבה, של אהבת חינם. בהמשך לאותה סוגיה, יש עוד גודל. כבר לא ברצפה, כבר באמצע. יותר מורכב, אבל לא פחות נצרך, לא פחות קיומי. השלקיש בוגש תלמיד חכם. רבא בר חנה רוצה לתת לו יד, לומר לו שלום. אומר לו ריש לקיש, יש תרעומת גדולה עליכם שנשארתם בבבל, בפרס, ולא עליתם בימי עזרא. עליכם, אומר הכתוב, כך מבאר ריש לקיש. בשיר השירים, עם חומיי נבנה עליה טירת כסף, אם דלת היא נצאו עליה לוח ארז, אם חומי אומר רש"י, אם הייתם עולים כמו חומה, כציבור שלם, 600,000 אנשים, היה בית המקדש השני בית שקיים לעולם ועד. תראה כסף שהרכב לא שולט בה. אבל אם אנחנו עולים רק כלוח, רק כדלת, רק כמקום קטן מתוך החומה, אז מה שאנחנו מסוגלים לבנות זה ארז, ושם עלול הרכב לשלוט. ובית שני, גם הוא נחרב. אמרו לאנשים, תחכו 70 שנה. תעבור 70 שנה, ייפסק אותו פרק שנקרא גלות. אמרו לאנשים, תיקחו ברצינות את המילים האלה, אבו גודל אלוקנו. תשמעו אדם ושמו יהיה קורש. כך אמר הנביא ישעיהו. והוא יגיד, מי בכם? ויהיה לו קו עמו ויען. האותיות, הפסוקים, המסורת, ההלכות, השמות שאלוקים מתוארות בו דרכיו ומידותיו. אם אין בהם אבו גודל לאלוקנו, הם משאירות אותי בבבל. אני לא עולה, אני לא שומע את כל השם, יש לי הסברים, יש לי תירוצים. חלקם מגובה ומבוסס על אותיות. על זה אומר יש לקיש, אלא סנין הלכו, יש תרעומת עליכם. האלף, הרצפה, זאת אהבה. הבית, האלף השנייה, האמצע, הלוז, זאת אמונה. אמונה שמכוחה אדם לוקח את פרטיותו, לוקח את עצמיותו, לוקח את שאיפותיו, שומע שצריך לעלות ועולה, מאמין בחיי עולמים וזורע ומשקיע ומתאמץ. ואם צריך לעלות כחומה, עולה כחומה. במובן הזה, בית שני חרב לפי ריש לקיש, כי לא הייתה מוכנות לעלות. לא הייתה מוכנות לחיות את האמונה עד המקום שבו כאשר כורש אומר, עולים. זה החלק השני באותה סוגיה. והחלק השלישי יוצא מפי רבי יוחנן. רבי יוחנן מלמד פרק אחר גם. וכמו שני הפרקים הקודמים, הוא לא נראה פרק כל כך רחוק. אומר רבי יוחנן, יחד עם האמונה שלנו, שראשיתה של הגאולה קשורה לרישיון של מלכי פרס, יחד עם האמונה שכל השם יכול להיות דובר מתוך גרונו של כורש פרק זמן מסוים, הרי שהשאלה אם בית המקדש השני ימשיך, יקום לעד, היא תלויה בשם השם יקרא של פסוק המופיע בבראשית והמשכו ותוצאותיו בבית שני. נכון, אומר הפסוק, יף אלוקים ליפת. יש יכולת להזיז מבחינה חיצונית את המציאות, אפילו לבנות בית המקדש. אבל החלק השני של הפסוק וישכון באוהל השם. רק כאשר מזרעו של שם יבנו את בית המקדש ולא ייפרס, אז ישכון באותו אוהל. בגלל שבית המקדש השני היה בנוי על יסודות שאושרו לנו על ידי הפרסים, יהיו נדיבים אשר יהיו, אל תפתחו בנדיבים. אנחנו רוצים לבנות את הבית השלישי. רוצים לקחת את כל הדברים החיוביים, את כל המסירות, את כל ההשקעה, את כל הגבורה של הדורות הקודמים. לכן אנחנו מוסיפים לאהבה ולאמונה גם קומה שלישית. אנחנו רוצים עם האהבה ועם האמונה לתת גודל אלוקנו. אנחנו רוצים לנצח את מי ואת מה ועל ידי מי. זאת אולי נקודת היסוד של הגודל שנתבע היום ממושג התשובה. א', כאותה דרך ארץ שקדמה לתורה, אהבה, אהבת חינם, אהבת הטוב בזולת, המוכנות להקשיב, המוכנות לתת, המוכנות לקחת את המילים ואהבת לרעך כמוך, ובמיוחד את המילה כמוך, ולאהוב את עצמנו אבל בגודל, עד כדי כך שנוכל לממש את המילים המופיעות בהפטרת יום הכיפורים, מבשרך אל תתעלם, בנבואת ישעיהו בפרק נ"ח. לקחת את המילה כמוך, להפקיע אותה מהדמיון של המילה כאילו, ולהיות אוהבים באמת צלם אלוקים שיש בנו ויש בזולתנו. את הנכס הזה, את הקומה הזאת, נביא לבניית מושג התשובה בגודל הכל כך נצרך היום. נלך לקומה השנייה, אמונה. אמונה בגודל. מספיק לראות היום, בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, כמה משפחות, כמה יחידים, כמה יחידות סובלים. אין תקציבים ואין כסף ויש קיצוצים. כל זה נכון, אבל זה לא מספיק. כל הצמצום הזה מחכה לגודל. כמה עם ישראל מגלה בחודשים האחרונים התנדבות, כמה עם ישראל מגלה רגישות, אכפתיות, עזרה ממשית. מי אמר שצריך להיות פסיבי? מי אמר שאי אפשר לקחת את האהבה ואת האמונה ולנצח איתם את העוני הנפשי, את תחושת התסכול, את הרפיון, את השעבוד לסיכויים? הרבה מאוד אנשים גדולים הלכו מאיתנו בשנה האחרונה. אין אחד מהם חשוב ממשנהו. אבל הם צבא גדול שבקרב הזה על האהבה, על האמונה ועל הניצחון לא המשיכו את חייהם כאן. אחד מהם, כדוגמה, כמשל וגם ממשל, לגודל. גודל של אהבה, גודל של אמונה, וגודל של ניצחון. שולי, השם יקום דמו, שולי המלך. איש צעיר בגילו, בלי אמצעים, בלי מסגרות, אבל עם גודל, גודל של אהבה וגודל של אמונה. והוא יודע שולי את האמת, והוא אמר אותה לא פעם. כל הדור הזה, נוער ומבוגרים, גברים ונשים, יש בהם גודל. יכולים לנצח, יכולים לפעול, יכולים לשנות, יכולים לעשות את העולם יותר מתוקן. רק צריכים להאמין שאפשר לנצח, שמציאות הקושי החיצונית ניתנת לשינוי. מי אנחנו לעומת מעצמה כל כך גדולה כמו אמריקה? כמה חשוב למעצמה הזאת? איזה גודל יש לגדר? איפה היא תעבור? איפה היא לא תעבור? ואנחנו אומרים לפרסים של פעם האמריקאים של היום, כשבאנו לפה להתמלא ברוח, בגודל, בענווה, בעוצמה, מזה תדאגו. השור שהמשיכה להגיד אני מאפסי עוד, פינתה את הבמה לכוחות אחרים. אנחנו רוצים עם האהבה הזאת ועם האמונה הזאת לנצח, לנצח תרבות של עכשיו, של פרט, של עצמיות שאין בה אחריות ואין בה גודל. אנחנו רוצים לנצח פינוק, אנחנו רוצים לנצח פסיביות, אנחנו רוצים לנצח גאווה, ולכן אנחנו יודעים את האמת. הגאולה השלישית ממשיכה, נבנית, ומתוכה צומח אותו בסיס של הבית השלישי. אנחנו נבנה אותו בעצמנו, בלי פרסים, בלי אשורים ובלי אמריקאים. את שלב הגאולה התחלנו עם רישיון האומות, כפי שהיה בבית שלי. אבל את השלבים הנוספים אנחנו רואים כמה אנחנו צריכים לבנות אותם עם עצמנו, עם הזהות שלנו, עם המדינה הזאת שהקמנו בחסדי השם, והיא רק באמצע הדרך. את הכוחות, את המטרות, את היעדים, את כל זה אנחנו יכולים לדלות מתוך הנשמה האלוקית שיש בנו. הרצון הזה, הגבורה הזאת, הנחישות הזאת, המוכנות ללכת עם הגודל עד הסוף, וכל מה שהגודל הזה תובע מאיתנו, זה ניצחון. זאת התשובה שצומחת מתוך גאולה. ולכן אנחנו נתקן בידינו ורגלינו, בנפשנו, במידותינו, בדעותינו, ברוחנו, באהבה שלנו ובאמונה שלנו, את אותו פסוק שנשאר מחכה לתיקון. כשתורת אלוקים שואלת אותנו על השם תגמלו זאת, ואומרת את המילים הכואבות, הדוקרות, הנוקבות, עם נבל ולא חכם. אומר רמב"ן, נבל פירושו כפוי טובה. נבל פירושו כמו נפל. נופל מהמדרגה המינימלית של חיי אדם. אומר הרב קוק באורות התורה, מה פירוש המושג הזה, עם נבל ולא חכם? שאת מה שהם קיבלו, כך מפרש האונקלוס, את מה שהם קיבלו בתורה, את זה הם לא היו חכמים לקבל. על כן אומר הרב קוק, ואולי זאת הסיבה שהאור נמצא פה מול הדף, אפשר לקרוא אותו בכל רם. התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי של האדם ייפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו. על אילו שערי אורה מדובר? מה בין שערי אורה טבעיים לשערי אורה יותר קדושים? אומר הרב קוק, אם אנחנו עוטמים את אוזנינו משמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים. ולמה אני עוטם את אוזני? נשאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם. אז איננו מבינים בזה את ערכה של תורה. מתוך שערי אורה הטבעיים, מתוך עולם המידות, מתוך כוח הרצון, מתוך כוחות היצירה, שומעים אנחנו עם אלינו הטובים את כל השם. ואז שומעים אותו בגודל. כי התורה שבורא העולם נתן, וממילא התשובה שניתנה מתוך סדר העולם, לא ניתנו כדי לחיות עם פיצול, עם קריאה, עם פער מלאכותי בין שני העולמות. תורה, אמונה, נבואה, מקדש מצד אחד, וחלילה, חיים מצד שני. הקריאה הזאת מבקשת לקרוא באלף, מבקשת לקרוא את הגודל, את החיבור בין התורה לבין החיים. לתשובה כזאת אנחנו מצפים, והתשובה הזאת מצפה מאיתנו, מכל אחד וכל אחת היושבים כאן ושאינם יושבים כאן, את שמחת החיים שלנו, את האהבה, את האמונה ואת הניצחון. הרבה אהבה, הרבה סבלנות דרושות לנו בדרך הארוכה הזאת. אולי לא תכננו את המשימות של הדור הזה, אולי לא חלמנו עליהן. אף אחד מאיתנו אין לו זמן להיות עסוק בשאלה מה הוא חלם ומה לא. אף אחד מאיתנו אין לו את הזכות להתעסק בשאלה האם המציאות מתאימה לציפיותינו. עכשיו נשארה השאלה, האם את הגודל הכל כך מתבקש היום, הכל כך אפשרי היום, הכל כך נצרך היום, נוכל אנחנו כחיילות וחיילים, כמתנדבות ומתנדבים, כישרות וישרים, כגיבורות וגיבורים, להוציא אותו, את הגודל הזה, אל הפועל, מכל קירות הלב שלנו, מכל עוצמת הדעת שלנו, מכל מה שאלוקים נתן בתוכנו, ויצר דור כזה, ויצר פוטנציאל כזה של גודל, נלך וננצח כל קוטן. גמר חתימה טובה. מחילה, מחילה. גמר חתימה טובה.